הרב בני לאו.
פרק ד' בשיר השירים מביא אותנו לאחד מהפסגות שבשיר כולו, על כל המשמעויות, גם על הנגלה שבו כפשוטו בספרות, וגם על המטאפורה של יחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא, וגם על הפרשנות של ההשתוקקות של אדם אל הכמוס שבתוכו, אל האלוהי שבו. עצרנו את הפרק הקודם כששאלנו איך מגיב האיש, איך מגיב המלך בארמון שלו אל אותו בוסם שעולה מן המדבר. והנה כאן פרק ד' נפתח בהינך יפה רעייתי, וכאן כל הפסוקים הולכים מלמעלה עד לגובה החזה. לאט לאט הוא מתבונן והולך ומשתוקק יותר ויותר ויותר אל אותו רגע של מפגש, אל אותו רגע של חיבור בינו לבינה. ופה פתאום כשהוא מגיע עד לחזה של שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה, הוא פתאום אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים, אלך לי להר המור ואל גבעת הלבונה, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זאת אומרת, סוג של התנצלות, שהוא אומר, אני איתך, אני רוצה אותך, רוצה חיבור מלא איתך, הולך וצולל ליופיה מלמעלה, מגיע ככה עד למקום של ההשתוקקות הכי הכי אינטימית, ואז פתאום יש רגע שלא, לא, עד שיפוח היום אלך לי להר המור, אל גבעת הלבונה. זה ממש מענה למה שאומרת האישה, היא אומרת לא, נכון? היא אומרת לו, קום ברח דודי. נכון, עד שיפוח היום ונסו הצללים, היא אמרה לו בפרק ב', סוב, דמה לך דודי לצבי, או לאופר הילים על הרי בטר. זה לא הזמן, אנחנו צריכים עוד בשלות ועוד בשלות, והוא כבר כל כך רוצה להיות איתה, והוא אומר, אני מבין שעוד לא. אז יש איזו הצטננות פה, ממש ברגע של כמעט כמעט חיבור, ואז רגע של הסתלקות. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך, זה האיש שאומר לאישה, ובדימוי שלנו, של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, זה אחד מהפסוקים הכל כך יפים, שנלמדים על ידי חז"ל, בתור מבט שהקדוש ברוך הוא מתבונן בישראל על כל החטאים שלו, ועל כל הפצעים שלו, ועל כל המקומות שבהם הוא כמעט אפילו אפשר לומר בגד, אומר הקדוש ברוך הוא, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מום אין בך זה לא אומר שאין באמת, אבל אחרי התבוננות יש איזה מבט כולל. אחרי שמסתכלים על מום ועוד מום, יכולים להגיד מום אין בך, משהו הרבה יותר גדול. יש דיון על הדבר הזה של מום אין בך ביחסי איש ואישה, בתשובה מאוד מאוד יפה שכתב רשי. רשי לא היה רק פרשן של התורה, רשי גם היה איש שיושב על דין, ובא אליו לדיון זוג שהאיש טען לגרש את אשתו ללא כתובה בגלל שהמקח היה מקח טעות. הוא מגלה אחרי החתונה שיש לה נגעים נגעים שהיו מוסתרים מעיניו בגלל שהם לא היו בקשרים אינטימיים לפני החתונה. מקח טעות, אני רוצה לשחרר את הניסויים האלה ללא תשלום הכתובה שהתחייבתי בה. ורשי גוער באיש הזה ואומר, אם אתה היית מבני אברהם, יצחק ויעקב, היית מתבונן אל האישה שלך במבט אחר. והוא מביא את הפסוק שלנו שכולך יפה רעייתי ומום אין בך. הוא אומר, כשמסתכלים בעין טובה, גם הנגעים, גם הפצעים, גם כל הבעיות כאילו הפיזיולוגיות או בעיות אחרות, מתגמדות אל מול היופי. יש איזה יופי כולל בין בני זוג. יש יופי שהוא חן מקום על יושביו, וחן אישה על בעלה, וחן איש על אשתו. יש איזה חן, חוט של חסד, שמשוך בתוך עולם של אהבה. וכשיש חוט של חסד שמשוך באהבה, אז גם הנגעים האלה לא יכולים לקלקל את המבט של כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ככה מתאר האיש פה את האישה, וההמשך הוא עוד יותר מכניס אותנו לאיזה רגע של כמעט שיא האינטימיות. הוא מזמין אותה עכשיו, אחרי שהוא אומר אלך לי להר המור, הוא אומר איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת עינייך, אחת ענק מצברונייך, מה יפו דודייך אחותי קלה. אתם זוכרים איך התחיל כל השיר הזה? התחלנו בריחוק הגדול שהאיש לא מושג, והאישה אומרת לו, כל כך רוצה אותך, מושכני אחריך נרוצה, כי טובים דודיך מיין. היא כל כך רוצה את המגע הזה, היא מרגישה את הלפני ולפנים. והוא עכשיו, באמצע פרק ד', הוא אומר לה, מה יפו דודייך, אחותי קלה, מה טובו דודייך מיין, ריח שמנייך מכל בסמים. הוא כבר מעולף בריח, בטעם, הוא כבר כולו בתוך תוכה של אהבה, נופת תיטוף נשפתותייך. אתם רואים כבר את המגע, אתם רואים את הדבקות, דבש וחלב תחת לשונך. האם הוא חווה את זה? האם הוא מדמיין את זה? יש פה שתי פרשנויות שרצות לאורך הספר הזה כולו. אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים באיזשהו דיאלוג בין הדמיונות שלה לבין הדמיונות שלו. אתם זוכרים בפרק הקודם על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו, והיא מדמיינת איך שהיא לוקחת אותו לבית אמה ולחדר הורתה, ואז היא מתעוררת ואומרת לו, אל תאירו, אם תאירו ואם תעוררו את אהבת שתחפץ. ועכשיו הוא נמצא בעולם של הדמיון, והוא אומר, ריבבתיני, נופת תיטוף נשפתותייך, דבש וחלב תחת לשונך, הוא ממש שואב אותה לתוכו, ריח סלמותייך כריח לבנון, כל החושים שלו כבר מעורבלים באהבה, ואז הוא אומר, גל נעול, אחותי קלה, גל נעול, מעיין חתום, זאת אומרת, אני לא מצליח לפרוץ את השער, שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, הוא יודע מה מחכה לו שם בפנים, בגן הנעול הזה, יש את התיאור של גן העדן הוא מדמיין, נרד וחרקום, קנה וקינמון, עם כל הצל לבונה, מור והעלות, עם כל ראשי בסמים, והוא אומר, אני יודע, יש שם מעיין גנים, באר, מים חיים, נוזלים מן לבנון, אתם שומעים אותו, פשוט נכנס לאיזה עולם שלם של דימויים, הוא רוצה לשאוב את גן העדן כולו, שזה הדימוי של האישה, ואז, הפסוק האחרון של הפרק, היא מדברת, אורי צפון, ובואי תימן, הפיך יגני, יזלו בסמיו, יבוא דודי לגנו, ויוכל פרי מגדיו. ככה נגמר הפרק, בקריאה שלנו, החלוקה לפי פרקים, נעצרים פה. מה אומרת האישה? היא פונה לרוחות, לרוח צפונית ולרוח דרומית, והיא אומרת להם, תראו, אני ספוגה בריח טוב, הגן שלי הוא גן של עדן, אבל כשאין רוח, זה לא יכול להגיע לשום מקום. אני מבקשת מכם הרוחות, בואו, בואו, מארבע רוחות, בואו הרוחות, בואו מצפון ובואו מדרום, הפיכי גני, הפיכי גני הרוח, תפיכי את הגן שלי, ואז הבושם ינזל, פשוט תחשבו על הדימוי הזה, שהבושם יכול לנזול, וכשהבושם שלי ינזל, אז יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו. יש פה הזמנה הכי הכי אירוטית להיכנס לתוך הגן. האם הוא נכנס או לא נכנס, זה תלוי בפרשנות של הפסוק הראשון של הפרק הבא.